שלום לכם. באופן טבעי היינו מצפים שחוויה משמעותית בחיים שלנו תשאיר את חותמה למשך שנים רבות. גם חוויה כמו חתונה משאירה חותם וחוויות גדולות ממנה. והנה פרשת השבוע מלמדת שגם חוויה גדולה גדולה יכולה להיעלם ולהינמס כאילו לא קרה כלום. מה בעצם קורה שם? שלום לכם, פרשת בעלותך, ושלום לך הרב מרדכי אלון.
שלום וברכה.
הרב אלון, עם ישראל מגיע למעמד הר סיני, נמצא ונערך במתחם הר סיני, חווה את החוויה האדירה של מעמד הר סיני, ונשאר במתחם הזה למשך 11 חודש פחות 10 ימים. תקופה משמעותית.
מראש חודש סיוון, כלומר לפני חג השבועות, ועד
20 לחודש אייר.
20 לחודש אייר בשנה שאחרי, תוך כדי יש מעמד הר סיני
ומשכן ורגל, יש הרבה דברים, אבל סך הכל הוא נמצא תחת, אומר, העננים של הר סיני כמעט שנה שלמה.
הארון, המשכן, העדות, הוא בונה משכן.
ואז הם קמים מתוך המשכן, מתוך החוויה הרוחנית האדירה הזאת, לוקח למרב אלון בדיוק 3 ימים, כמו שאומרים בצבא, חופשה של 36 שעות, והעם הזה בא למשה ורוצה דבר אחד, בשר והרבה ועל האש ובלדן, ולא מעניין אותו כלום. אומר לך הרב אלון, טיול שנתי של 3 ימים מטביע ומשקיע חותם יותר מאשר כל מעמד הר סיני. הרי ממה נפשך? אם המעמד הר סיני היה כל כך רציני ונכון, כמו שנוהגים לומר, אנחנו אחרי חג השבועות, צריך להשאיר חותם ל-5,000 שנה. ואם אחרי 3 ימים שכחו אותו, איך אומרים החבר'ה, הם לא סופרים את מעמד הר סיני ממטר, אז כנראה שהיה משהו לא רציני, כי כבר מבקשים בשר. מה קרה בעצם הרב?
אתה ככה נוגע ביבלת, זה שאלה כל כך גדולה, אני חושב שעולם החינוך עומד בשאלה הזאת, ממש. ויסעו מהר השם דרך 3 ימים, מהר השם, שהם חנו בו באמת כמו שתיארת עכשיו, והנה, הספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה ויאמרו מי יאכילנו בשר. זה הרבה בשר, כמו שאמרת, עושים בסוף שטיחים. כתוב שם, וישתחו להם שטוח סביבות המחנה. שטיחים מקיר לקיר של בשר.
ולא מספיק הרב אלון שמבקשים בשר, הם גם מביאים את התפריט מהמסעדה במצרים. בצלים, שומים, אבטיחים, אומרים, תשמע, הנה תראה תפריט שם. אנחנו התרגלנו לסטנדרט לא פחות מזה.
כן, כן, בשואה של מצרים היה נהדר. זכרנו את הדגה, את האבטיחים, את הקישואים, משהו פה.
אבל זה מצחיק, אבל זה מה שהם אומרים.
כן. אתה יודע, אבי, אני חושב שיש פה שיעור חינוכי שכל אחד מאיתנו מכיר. בהר סיני, השם ירד על הר סיני. בהר סיני היו קולות ולפידים, והר אשן, וקול שופר. וזה נחקק מאוד מאוד עמוק. אתה אמרת, היינו מצפים שחוויה תשאיר את חותמה ל-5,000 שנה. אתה יודע מה הבעיה? ל-5,000 שנה היא תשאיר, אבל לא ל-5 דקות הקרובה. זאת אומרת, מה שקרה בהר סיני זה כן, משהו הושרש בלב. כולנו היינו במעמד הר סיני, ויום יבוא וזה יתגלה. יסגרו אותנו 70 שנה אחרי מסך ברזל ברוסיה, ויום יבוא ונזכור שהנשמות האלה ראו את הקולות. יעצרו אותנו פה, יסגרו אותנו שם. אבל עכשיו, עזוב חלומות. עזוב חוויות מרגשות שיתרחשו במשך אלפי שנות ההיסטוריה ויגידו, שמע, כנראה יש לו איזה, ביידיש אומרים, יש לו פינטלה, יש לו נקודה. היידיש פינטלה, יש את הנקודה הזאת שאנחנו תמיד נוהגים לומר, היא מהר סיני, היא של כולנו. זה לא מה שאתה שאלת. זה יש. אבל אתה שאלת את השאלה הכי קשה, 3 ימים אחר כך, אין כלום. הם באים ואומרים את המילים הכי חריפות. ואתה נפשנו יבשה, אין קול. איזה סלנג.
בלתי אל המן איננו.
בלתי אל המן איננו. נתת לנו מן, מן. נתתי לכם מן שיש בו את כל הטעמים. אתם מסתובבים במדבר כבר שנה. אתם ראיתם עם שחי כך? אתם ראיתם עכשיו כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש? אתה יודע מה המסקנה? כנראה שאירועים הכי גדולים. תקסים רבי רושם. הדלקות מסועות, תקסי, מה שאתה רוצה. זה לא תהליך חינוכי שצומח מלמטה למעלה. זה הנחתה מלמעלה למטה. בא הקדוש ברוך הוא ויורד על הר סיני, והעם רואה את הקולות והלפידים והוא בורח. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. משה מנסה לעשות לזה חוויה מתקנת. בוא נבנה משכן. תביא אתה את זה, תביא אתה את זה, תביא אתה את זה, קדימה, פטיש, מסמר, ניקח מהר, נבנה משכן. סדר גמור, ויהיה אוהל מועד, ובעלות הענן ועמוד הענן ועמוד האש. זה עדיין לא תהליך חינוכי, מתמיד, יומיומי, של צמיחה מלמטה למעלה. ואז קורה הדבר הכי קשה. אותו עם, אותה חברה, שאתמול הייתה חלק מהר השם, הם היו בלתיים, הם היו הר סיני. כתוב שם משה קיבל תורה
מסיני.
מסיני. מה? הוא קיבל תורה. הכל היה אחד כבר, ההר והאנשים, והעוף לא פרח. הוא פתאום זורק. הוא פתאום בועט. הוא משתגע כי הוא עוד לא עבר תהליך איתי של צמיחה, ולכן אומר לו משה רבינו, צדיקים, ילדים טובים, עם מדהים, בוא נלך הביתה לארץ ישראל, שם לא יהיה מן ועמוד ענן ועמוד אש, שם יהיה עגבניות ומלפפונים וערוגות ובית ספר ולחץ וכבישים ותחבורה. בוא נתחיל לצמוח מלמטה, לאט, 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 ואז בימים האלה כשנוסעים, הוא אומר את המשפט הגדול, נוסעים אנחנו אל המקום. בואו הולכים הביתה, כשנגיע הביתה, נתחיל את הצמיחה החינוכית הנכונה. מה שאפשר לעשות יום יום, עם עוד שיעור, עם עוד שעה, עם עוד דוגמה אישית, עם עוד חיבוק של אמא ואבא, עם עוד שאלה, למה קווץ' לך מותק, ולמה קווץ' לך התינוק שלי, ולמה לא יכול לעשות גם הפדגוג הכי גדול בעולם עם תוכנית מדיה, מולטימדיה, מולטי 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 מולטימדיה, אפילו לא להבדיל של קולות, לפידים, והמולטימדיה הכי יפה שהייתה בהיסטוריה של הר סיני.
זאת אומרת, זה מחזיק מים, כמו שאומרים, שלושה ימים גג.
נכון.
אבל משה רבנו, לפני שהוא אומר להם, הרב, אני רוצה להזכיר לך, לפני שהוא אומר להם, בואו נלך אל הארץ הטובה וכדומה, הוא לפני כן בא לקדוש ברוך הוא, וכמו שאומרים בעברית, צחה, שם את המפתחות על השולחן, ולא רק מתפטר, אומר ריבונו של עולם, אם העם הזה רוצה בשר, הורגני נא הרוג. זאת אומרת, משה רבנו, מה קרה? התעייפת? לך לישון יום יומיים, יעבור לך. מה, קצת לחץ, ישיבות לתוך הלילה? מה פשר התגובה של משה לעם? משה מה חשב? כמו במסע ומתן, שיתעסקו רק בדברי תורה ולא יגיעו תכלס לקופתאות, לשני דלך.
עכשיו בכיוון ההפוך.
משה רבנו.
נכון, יש משבר. איפה ההנהגה?
לא רק, משה, מה הוא מצפה? הרי גם משה מבין שאי אפשר להישאר כל החיים בהר סיני. כמו במסע ומתן קואליציוני. מתחילים במצע, ואחר כך מגיעים למינויים, לתיקים ולתקציבים. משה היה צריך לדעת שהעם הזה יבוא היום לדבר על תוספת יוקר, על קופות גמל ועל תוספות שכר. למה הוא נבהל, למה הוא נלחץ, ולמה התגובה שלו היא כל כך קיצונית, הורגני נהרוג, בוא יש.
מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי נאספו עליי והם רוצים עוד מעט, אין לי לתת להם אוכל, אין לי.
עד הרגע שהוא מגיע לתגובה הקיצונית, הורגני נהרוג, יש לו עוד 30 פתרונות ביניים בגבול בין השחור לבין הלבן. למה הוא ממהר להתפטר? אגב, משה שבחטא העגל היה הרבה יותר רגוע ונינוח וסובלן. מה קרה לו פה שהוא קלו כל הקיצים?
אני אקצין את שאלתך, לא רק שהוא היה יותר גרוע וסובלן בחטא העגל, הוא עשה בדיוק את ההפך.
כן, יותר רגוע.
כן, לא רק יותר רגוע, הוא היה בדיוק ההפך. כלומר, בחטא העגל הוא אמר, ריבונו של עולם, אני מתפטר, אבל אתה יודע על מה אני מתפטר? אם אתה לא מוכן לסלוח לעם. בדיוק הפוך. בחטא העגל הוא אמר, מכני נא מספרך אשר כתבת, אם לא תסכים לסלוח לעם הזה, אז מה? חטאו בעגל. ופה, כמה חודשים אחר כך, מתאבים תאווה, ומשה אומר, אני לא רוצה להמשיך איתם. אבי, קודם כל, בוא רגע נזכור את הטיימינג. הוא מאוד מאוד חשוב, אנחנו מתבלבלים קצת בדור המדבר, כי לא היינו שם, וזה נורא חשוב, התארוך, התאריכים. אנחנו בכף באייר של השנה השנייה לצאת ישראל ממצרים. זאת אומרת שאנחנו שנה וחודש אחרי יציאת מצרים. ממש, איך אומרים הילדים? בול. שנה וחודש אחרי קריאת ים סוף. בסדר? עכשיו כבר היו מספיק עיכובים, והגיע הזמן ללכת לארץ, אנחנו לפני חטא מרגלים. אנחנו עוד לפני חטא המרגלים.
אבל מתוך השנה וחודש, למען הסדר הטוב, 11 חודשים רובצים באותו מקום.
בוודאי, זה מאוד חשוב הפרט הזה. מגיעים לשם חודשיים ומשהו אחרי יציאת מצרים, בראש חודש סיוון, חודשיים ושבועיים, ונמצאים מאז עד לסוף התקופה שעכשיו אנחנו מדברים עליה. עכשיו הולכים הביתה. הביתה שעוד לא היינו באף פעם, הביתה שאליו אנחנו חולמים כל הזמן, לארץ זבת חלב ודבש. בעצם הולכים לארץ זבת חלב ודבש משתי חוויות. מבית העבדים, מהשואה, ממצרים, מההי, מהר סיני. ולא רק הר סיני, אלא כל החוויות שקשורות להר סיני. עמוד הענן, עמוד האש, המשכן, הנשיאים, איזה יופי, איזה... עכשיו, נוצרים פה שני קשיים. יש כאלה שקשה להם ללכת לארץ, כי הם כן במדרגה הגבוהה הזאת, והם רוצים להישאר בהר סיני. יש כאלה שלא מסוגלים להישאר בהר סיני, ורוצים לזרוק. יכול להיות שהם רוצים ללכת לארץ, רק כדי לעשות ביזנס. הבעיה הזאת עומדת לפני המנהיג עכשיו. צריך להבין, הוא נמצא אחרי הר סיני, לפני ההליכה לארץ, צריך להבין בדיוק איפה הוא נמצא.
אבל מה הגדרת המטרה והחזון שלו בשלב הזה? הרי מנהיג, אם הוא לא מגדיר את המטרה, הוא לא ידע אם הוא בכיוון או לא בכיוון.
מטרה, הגדרה, מצוין. המטרה היא ללכת להקים את מדינת ישראל. איפה זה כתוב בתורה? הרי זה במגילת העצמאות, כתוב. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש.
זה פשוט, אז מה הבעיה בעצם?
עכשיו נראה את הבעיה. כשהולכים להקים מדינה שיש לה חזון, החשש הוא שהחלק של הממלכת, של המדינה, של הבשר, או לא בסים, אלא בסמך, של הבורסה, של תוספת יוקר, זה עוד נשמע בסדר באמת, כי תוספת יוקר זה משהו שמגיע לעובד, כי הוא צריך לקבל, של התאהבות אהבה. התאהבה. התאהבות אהבה, זה אגב לא כתוב התאהבו למים, התאהבו לסטייק, התאהבו התאהבו לתאווה. אתה מבין את זה בעברית? התאהבו לתאווה. יותר מדי הכל בסדר. הרי לא חסר להם כלום, יש מן כל יום. כן, אבל אין תאווה. כי יש כל יום. האמת, האקשן של להשקיע בספקולטיבי. היכולת לבנות... אגב, גם מן, מה שווה מן? כולם מקבלים אותו דבר. אגב, לכל אחד זה טעם אחר.
אבל זה קומוניזם.
כן, וזה לא קומוניזם, כי לכל אחד יש טעם אחר שם, כל אחד תואם את הטעם שהוא רוצה במן, זה דבר מדהים. אבל זה נראה אותו דבר, וחלק מהכיף שלי זה לראות אותך למטה. איפה יהיה לי את זה? עכשיו הולכים להקים את המדינה, אם יש מדינה, אז יש קרובים, ויש קרובים יותר. ויש עוד יותר קרובים לשלטון. ויהיה לנו זה, ויהיה לנו זה, ויהיה לנו זה. ופתאום משה רבינו רואה שהחלק שתופס פה מקום נרחב מדי, הוא חלק המתאבים. חלק אנשי הבשר. בפרשה של שבוע הבא, החלק שיתפוס מקום, יהיה החלק שיאמר, אנחנו לא רוצים ללכת לארץ, אנחנו רוצים להישאר במדבר, המרגלים. זאת תהיה בעיה אחרת. עכשיו הוא מתעסק באלה שאומרים, אנחנו רוצים מאוד, בוא, מהר, אפשר לרוץ מהר, אנחנו רוצים בשר, 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 בשר. ומשה רבינו בא ואומר, ריבונו של עולם, אני שם את המפתחות, אתה יודע למה? לא כי אני לא יכול להתמודד עמם. אני מבקש להזכיר רגע את הרזומה שלי. אני מבקש להזכיר את המכרז שהוצע כשאני נכנסתי לתפקיד. לא הוצע מכרז. אתה באת והטלת עליי תפקיד ואמרת לי, לך להנהיג את העם הזה. אני הייתי רועה צון במדיין. לא סתם רועה צון. אני הייתי מבוקש ממצרים שרציתי להציל את העם והייתי רועה צון במדיין.
משה רבנו, במכרז, באותיות הקטנות היה כתוב שלהנהיג את העם הזה זה כולל הפסקות חשמל, קקים, שביתות.
רגע.
גם זה כולל להגמיד דרך זה.
רגע.
למה אתה מקטר? מה חשבת?
אני אגיד לך בדיוק למה אני מקטר. אני עכשיו עוד משה רבינו בסיפור. ובמכרז אני אמרתי, ריבונו של עולם, אני מוכן לעשות הכל. אני מוכן להילחם בשביל העם. אני מסורת נפשי בשביל העם. הרי למה אני גליתי למדיין 80 שנה? כי אני ראיתי מצרי מכה עברי, ואחרי זה עברי מכה עברי. והייתי הנסיך אצל פרעה. שמתי נפשי בכפי, בכלל לא מעניין אותי. אני מסורת נפשי. אבל דבר אחד, וכאן נסיך. אני מוכן אפילו בחטא העגל לטפל. מה זה מוכן? אני לא אבטר על זה. למה? כי בחטא העגל העם רוצה... מה? עבודה זרה. כן. העם רוצה רוח. העם רוצה רוח לא נכונה. העם אומר, אני רוצה איזה חזון לא נכון.
ומה הוא רוצה עכשיו?
כסף.
מה רע?
הרבה, כי אתה יודע כמה הוא רוצה? הוא רוצה רק שטיחים של בשר, ואז בא משה רבינו ואומר, ריבונו של עולם, עם זה אין סיכוי. והנה המקום שהקדוש ברוך הוא ייתן למשה רבינו את השיעור. משה רבינו אומר, תראה, בוא נדבר במילים של היום. במילים של היום נדבר. זה היה יפה, לפני 100 שנה דיברו ציונות וזה. עם זה אני מוכן להתמודד. ביצות, מלריה, בסדר, בערב הסתובבו קצת באוהלים, בדגניה, עשו כל מיני דברים, אבל סך הכל, יופי. אפיקורסים? אין דבר. קומוניזם במקום מה שהתרגלתי בשטטלה, במלאך, בתימן לא דיברו ככה, גם לא בפולין, ופתאום מדברים, אין דבר. באו אנשי חזון גדולים, הרב קוק, אחרים, אמרו, אפיקורסות, עם מדבר רוח, ברוך השם, יש לו שאיפות, אידיאליסט. עזוב אותי מהדרשות שלך לאידיאליזם. אתה יודע מה מעניין את האנשים? אז קורא, אוכל, כסף, בשר, 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 בשר. תראה ריבונו של עולם, אני לא אומר להחליף את העם. אני רק אומר שאני לא טוב לזה.
לא, אבל זה לא ככה, הרב אלון, ברשותך. משה בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, העם הזה רוצה בשר. וזה מצב נתון. מי השם, מה השם, זה לא חשוב. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, יש לי פתרון. תאסוף 70 איש זקנים, תיקח אותם למשכן, ותגידו תהילים. נו, העם רוצה בשר. נכון, הוא תקוע בבורסה, הוא תקוע, אבל שם הוא נמצא. אז מה, תיקח לי 70 אנשים, תקים איזה אליטה במשכן, תגידו תהילים. זה פתרון לבעיה.
וזה מה ששואל משה על מה שעונה לו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תביא 70 זקנים, ואז אחרי שאתה תעציל מהרוח, ואתה שואל מצויה, מה זה יעזור עוד שנייה אחת, אחר כך אנחנו ניתן לעם בשר הרבה. לא יום אחד, לא יומיים, לא 5 ימים, לא 10 ימים, לא 20 יום, חודש ימים, עד אשר יצא מאפכם. יפה מאוד. אתה יודע שרבי סעדיה גאון אומר, איזה מין פסוק זה, מה זה פוסלנג? לא יום אחד, לא יומיים, לא 5, לא 10, הוא אומר שזה סמלי, זה מדהים. הוא אומר, כשבן אדם רעב, אז אומרים, הוא אוכל עם כל היד. כמו זה יום אחד. כשהוא רעב מאוד, הוא אוכל עם שתי ידיים. זה יומיים. כשרוצים לתאר עוד יותר רעב, אומרים, הוא אוכל עם 5 אצבעות. 5 ימים. כשרוצים עוד יותר רעב, אומרים, הוא אוכל עם כל האצבעות. זה 10 ימים. כשרוצים לתאר שהוא ממש 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 משוגע, אומרים, הוא אוכל גם עם האצבעות של הרגליים. זה 20 אצבעות. לא יום אחד, לא יומיים, לא 5 ימים, לא 10 ימים, לא 20 יום, עד חודש ימים תקבלו בשר, עד אשר יצא מאפיכם. ויהיה לכם בשר. ואז שואל משה רבינו, ריבונו של עולם, יש לי שאלה. יהיה כל כך הרבה בשר בסטוק? הוא אומר, אם את כל דגי הים יאסף ומצא להם? אתה יודע שזה הלם השאלה של משה רבינו?
הוא נהיה פתאום של המחסנאי של הקירור, מה?
מה אתה? אתה ראית קריאת ים סוף, אתה ראית מכת בכורות, אתה ראית את יציאת
ישראל. אז כנראה שמישהו פה לא מבין את הבעיה, רב.
אתה יודע מה משה רבנו אומר, ריבונו של עולם, זה טיפול שורש? הרי העם אומר בשר, 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 בשר. אז מה אתה אומר לי? מצד אחד תביא 70 זקנים, מצד שני אני אתן להם בשר, לא הבנתי כלום, 70 זקנים יתנו דרשות, ואני אתן להם בשר, זה לא טיפול שורש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בא משה רבנו, עכשיו אני אגיד לך בדיוק מה אמרתי. אמרתי, ותקשיב, זה הכל. אל תתבלבל. אם אתה מנהיג אמיתי, יכול להיות שהחברה צועקת בשר. זה לא החסך שלה. כן, אתה צריך לדאוג שאת הלחם יהיה לה. אבל אם אתה רואה שיש לה את הלחם, והיא עדיין צועקת בשר בשר, סימן שהחסך שלה הוא לא בשר. הם אומרים בשר, הם מתכוונים רוח. הם אומרים אין לנו מספיק בשר, הם מתכוונים אין לנו עמוד שדרה למשפחה. הם אומרים בשר יפתור לנו את הבעיות, כי אז יהיה לי גם קומה שלישית עם חנייה. הם מתכוונים, אין לי חזון, אין לי סיבה לקום אחר בבוקר, אין לי אהבה שאני יכול להיות רגוע איתה. הם אומרים בשר, הם מתכוונים להרבה רוח. ואתה טועה, אתה יודע מה אתה תעשה עכשיו, וזה מדהים הפרשה. מה אתה אומר? יש הסופסוף, נכון? הסופסוף מתאבא את אהבה. הסופסוף, אתה מתרונן, איזה נוער זה הנוער של היום, הנוער, הנוער. יש הסופסוף? אספלי, 70 איש מזקני ישראל. מה הספסוף עושה? אוסף את כל דגי הים, ואוסף את הבשר, והממעיט אסף 10 חמרים, מי שיהיה לקוח בשבת שיפתח את הפרשה. הפועל שחוזר פה כל הזמן זה לאסוף. לאסוף, 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 לאסוף. כולם אוספים? אני גם רוצה שאתה תאסוף. אתה יודע מה תאסוף? 70 איש מזקני ישראל. רגע, עכשיו אני רוצה להגיד דבר חמור. מה פירוש לאסוף 70 איש? בטח הם כולם נמצאים פה. זאת השאלה, תגיד לי, ה-70 זקנים שאתה הולך לאסוף, הם מסתובבים ביניהם?
בינם?
כן, הם שם כל הזמן? הם, או שאולי 70 הזקנים עדיין חולמים חלומות של הר סיני. העם שלא מסוגל לעמוד בהר סיני, צועק בשר בשר, ואין שום קשר בכלל. אולי תיקח עכשיו את הזקנים, תאציל עליהם מהרוח אשר איתך, ותגיד להם, רבותיי, סיירת, תלכו לדבר, תלכו לאהוב, תלכו לכל מקום ותגלו שאתם פשוט לא מאמינים בעם שלכם.
אני אגיד לך, הרב אלון, ברשותך, בשלוש דקות האחרונות, תלכו לסייר ותגלו שנחתו 500 קטיושות, לא פגזים, קסאמים על סדרות, ולא קרה שום דבר. תלכו לחברת החשמל ותראו שמורדים שם את השלטר וזקנים מתים או אנשים נהרגים בתאונת דרכים ולא קרה שום דבר. תלכו ותגלו אדישות וניכור, ואז גם אתם תבואו ותשימו, תגידו, ריבונו של עולם, אם זה המצב של העם, גם אנחנו שמים את המפתחות על השולחן. זה מה שהזקנים יגלו אם יעשו שיטוט בקורות ימינו אנו השבוע האחרון.
אבי, ושוב אנחנו רואים שהפרשה שלנו היא הפרשה שלנו כמו תמיד. אתה יודע על מה עוסקת? במה עוסקת ההפטרה של הפרשה? היא עוסקת במנורה שנמצאת ליד הכנסת. ההפטרה לקחה את הסיפור מהכנסת. מול הכנסת יש מנורה ועליה יש את הפסוק, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבאות. את הפסוק הזה חוזה זכריה הנביא. וכנראה שמקימי המדינה ראו פה את החזון. וכל ההפטרה הזאת של הפרשה בא הסיפור שאנחנו דיברנו עליו עכשיו. ראיתי מנורת זהב כולה, ונדמה היה לי שהכל מיואש. ואולי באמת הפתרון הוא לא בפתרונות שלטוניים טכניים, אלא באור שאפשר להאיר מהשטח. נכון? מחזירים את הכדור אלינו. נכון? כש70 האנשים מזקני ישראל מתחילים להתנבא, פתאום מצטרפים שם אלדד ומידד, גם הם מתנבאים, אין להם תו תקן. שני נביאים מחוץ ל-70, ומשה רבנו פתאום מתחיל לשמוח. יהושע רץ ואומר לו, אדוני משה כלהן! ומשה רבנו מתחיל לשמוח ואומר לו, המקנה אתה לי ומי ייתן כל עם השם נביאים. אתה יודע מה משה רבנו אומר לו? אתה מבין, יהושע, המנהיג הבא? הפתרונות לבעיות האמיתיים לא נמצאים בהגדרה שלטונית, אלא ביכולת ליצור להקות נביאים, ביכולת לרוץ בין בתי ספר וגנים, בין משפחות ומשפחות, בין אנשים ואנשים, ביכולת לומר, ואני רואה חזון אדיר במנורה הזו מול הכנסת, לשם, לבניין ההוא שעומד מול המנורה, יכול להיות המון כוח, אבל הוא יכול להיות גולם שיקום על יוצרו והוא יהיה מסוכן. כי יהיה מבנה, ויהיה שלטון, ויהיה הנאות שלטוניות, ויהיו טובות הנאה שלטוניים.
קצת בשר.
קצת בשר. ולכן עומדת מנורה ממול, ושואלת לא רק את המנהיגים שם, כי זה עבודה קלה לזרוק את זה, אלא את כולנו. האם אתם מאמינים בזה שלא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבאות? זאת הפרשה וזאת ההפטרה, וכשזה מתחיל אפשר להמשיך לטפל לא רק במילים גדולות של חטא העגל, אלא גם בעם שכל מה שבא לו זה חתיכת אהבה.
מה שנראה שזה בא לו, ואני חייב לומר השבוע, הרב אלון, שראיתי את חלק מהדברים שאתה אומר מתקיימים ומתגשמים להרצאה הגדולה שנתת דווקא במקום שהיה ונזנח, בית כנסת הגדול בתל אביב, ברחוב אלנבי, דרום תל אביב, ושם כשחזרה התרה לישנה ונמלאה במאות אנשים, ראינו כיצד טיפוסים שונים בתל אביב, חולון, בת ים וכל הסביבה מחפשים, כמו שאמרת, אולי בחוץ את הבשר, אבל בעומק ראינו את הרוח הגדולה שמחפשת את הנשמות לשכון בתוכם.
כולנו.
תודה לך, שבת שלום. תודה גם לכם שהייתם איתנו. אנחנו נהיה איתכם בעזרת השם גם בשבוע הבא. שבת שלום.